חיים של אחרת. כתבתה של לינזי זואלדס, ניו יורק טיימס. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. את ההודעה על האימייל ששלח לבמאי הקולנוע האמריקאי המוערך פול תומאס אנדרסון, קיבלה אלנה חיים בליל קיץ ב-2019, בהודעה מתהפכת במיטתה במלון בלונדון ונאבקת בג'טלג. זה לא היה אירוע יוצא דופן במיוחד. אנדרסון הפך לידיד המשפחה מאז החל לביים קליפים לחיים, חיים, להקת הרוק של אלנה ושתי אחיותיה הגדולות, אסתי ודניאל, שהייתה מועמדת לגרמי. אימן, דונה, הייתה מורתו האהובה לאומנות בבית הספר היסודי, צירוף מקרים מקרי במיוחד שהתברר לו רק לאחר שפגש את בנותיה. כשהלהקה יוצאת לסיבובי ההופעות, אנדרסון נוהג לשלוח לאחיות חיים אימיילים חביבים. סרטון יוטיוב מטופש, מאמר שעשוי לעורר בהן השראה, אבל ההודעה הזאת הייתה שונה ומעט מסתורית. רק מסמך וורד ללא שם. פתאום נפתח תסריט, מספרת חיים בשיחת זום מביתה בלוס אנג'לס, והשם הראשון בתסריט הוא אלנה. חוץ מכמה פעמים שגילמה את עצמה בקליפים, היא לא שיחקה לפני כן, וזה היה תסריט הקולנועי הראשון שקראה. זה היה כאילו חוץ, כמו בתיאור סצנה, סיפרה בעליזות, והרגשתי שיוצאים לדרך. קוראים תסריט, עושים סרט. כשקרא את התסריט של מה שיהפוך בהמשך ל-ליקריץ פיצה, סרטו הנוסטלגי החמים של אנדרסון, התשיעי במספר, שיצא להקרנים בישראל ביום שישי הבא, חשבה חיים שהוא שלח לה אותו כדי שתדע שהוא קרא לדמות על שמה. באמת שהרגשתי מוחמד שהוא משתמש בשם שלי, כי כשחושבים על הסרטים של פול תומאס אנדרסון, השמות כל כך אייקונים. היא אומרת ומזכירה את כוכב הפורנו דירק דיגלר מלילות בוגי, 1997, ואת ריינולדס וודקוק מעצב האופנה הסוער שגילם דניאל דיי-לואיס בחוטים נסתרים ב-2017. כלומר, אני אוהבת את השם שלי, אבל האם אני חושבת שהשם שלי איקוני? לא כששמים אותו ליד ריינולדס וודקוק, למשל. אבל זה יחמיא לי. חשבתי לעצמי, פול הולך להשתמש בשם שלי בסרט. כשהצגתי לו בטלפון בהמשך אותו יום את גרסתה של חיים לאירועים, אנדרסון נאנח ואז פורץ בצחוק בלתי פוסק. זה לא היה גס רוח או מטורף מצידי לשלוח לתסריט עם דמות בשם אלנה, רק כדי לומר, תודה שקראת את זה, אני מעריך את ההערות שלך, אני הולך לקחת שחקנית שתשחק אישה בשם אלנה? ודרך אגב, יש לה שתי אחיות בשם אסתי ודניאל, ויש הרבה מצבים שמבוססים על החיים שלכן. איזה מין חבר אני אהיה? זה נורא. אבל זה היה סביר בערך כמו מה שהתרחש בפועל. במאי מפורסם, מבקש מחיים שמעולם לא השתתפה בסרט לפני כן, לחכב בסרט הבא שלו. מאוחר יותר באותו לילה, כשדיברו בטלפון ואנדרסון הבהיר את כוונותיו, חיים, בקי של מילים כהגדרתה, הסכימה מיד. כמה שעות לאחר מכן כבר החלו הספקות לנקר בה. מה אם אני פשוט נוראית? חשבתי. אני אפילו לא יודעת לאן להסתכל. מה אם הסתכל למצלמה? למרבה ההפתעה היא עשתה זאת בהצלחה רבה. בליקריץ פיצה מציגה חיים נוכחות קולנועית חשופה וממגנטת, שילוב ייחודי של האיכויות הקומיות של קרול לומברד, התמימות של סיסי ספייסק בסרטי המוקדמים, ואנרגיה עצבנית של דמות מצוירת. אפילו כשהיא חולקת את הפריים עם שון פן, טום וייטס או ברדלי קופר, הפנים שלה, מנומשות, אלסטיות, בלתי צפויות, הן אלה שטובעות את תשומת הלב של הצופה. המבקרים התלהבו מהביצועים. בהוליווד ריפורטר כינו זאת אחת מבחורות המסך המרגשות ביותר בזמן האחרון. אנדרסון אמר שהוא ידע שחיים תהיה טובה, אבל לא ידעתי שהיא תהיה עד כדי כך טובה. אני עובד עם אותם אנשים כ-20 שנה, ופשוט הסתכלתי עליהם כדי לקבל אישור. כאילו, תתפחו לי על הכתף כדי לוודא שאני רואה את מה שאני רואה. אל תיתנו לי לשגות באשליות. וכולם יחד על הסט ראו את מה שאני ראיתי. המיומנות שלה והדרך שבה אפשר לצלם אותה. העובדה שמי שחיכב לצידה, קופר הופמן הקריזמטי, בנו של פיליפ סימור הופמן ששיחק ברבים מסרטיו של אנדרסון, מעולם לא שיחק בסרט לפני כן, סייע אף היא. אנדרסון ליהק אותו בשלב מאוחר, לאחר שערך אודישנים לכמה וכמה שחקנים צעירים, שנראו לו מנייריסטי מדי ובעלי הכשרה פורמלית מדי, ולא התאימו לסגנון הנטורליסטי של חיים. הופמן וחיים נפגשו לזמן קצר דרך אנדרסון 5 שנים קודם לכן, ולא חשבו שדרכיהם ישובו והצטלבו. אבל ברגע שקראו יחד, סיפרה חיים, זה היה כאילו, אנחנו צוות. אנחנו יכולים להתמודד עם העולם ביחד. למרות מערכת היחסים התמימה יחסית של הדמויות, פער הגילים ביניהן עורר מחלוקת מסוימת. בחיים האמיתיים, חיים, שחוגגת 30 החודש, מבוגרת מהופמן ב-12 שנה. הם התקרבו כל כך במשך הצילומים שהיא עדיין מכנה אותו אחד החברים הכי טובים שלי, אף על פי שבסרט גילה מאופל מעט. בשלב מסוים הדמות אומרת שהיא בת 25, אבל יש הפסקה בין שתי הספרות שמרמזת על כך שייתכן שהיא מעגלת כלפי מעלה. אף פעם לא הייתה באמת שיחה ביני לבין פול על גילה של אלנה, היא אומרת. היא איפשהו בתחילת שנות ה-20 לחייה. אני אומרת כמה גילים בסרט, אבל לא באמת מאמינים לאלנה. היא כאילו לא ממש יודעת בת כמה היא באמת, היא מאוד חשאית, אבל באמת הסרט הוא על החברות בינה ובין גרי יותר מהכל. כשדיברנו בסוף נובמבר, חיים נאבקה בדלקת סינוסים שתקפה אותה לדבריה בגלל הרוחות של סנטה אנה. בזמן שבריזה דרום קליפורנית דגדגה את הווילונות של חלון הסלון שלה, היא עצרה מדי פעם את שיחתנו כדי לקנח את הפה בתיאטרליות הומוריסטית. אוי, זה היה הרבה. היא לבשה חולצת טריקו לבנה ומכנסי ג'ינס, ולצווארה ענדה את הנכס היקר ביותר שלה, תליון אחיות הירח, שנתנה לה אחת מאלילותיה, המוזיקאית סטיבי ניקס. בשיחה היא הרבתה במילים והשתפחה, ומדי פעם קטעה את סופי המשפטים בחיפזון נרגש, כדי להגיע למחשבה הבאה. בזמן הצילומים גילה אנדרסון שהשחקן שחיים הכי מזכירה לו הוא חואקין פיניקס, שאותו ביים ב-המאסטר 2012 ובמידות רעות 2014. היא יכולה לזרוק את עצמה לתוך משהו באופן דומה מאוד לחואקין, אומר אנדרסון. אי אפשר לדעת אם הם חסרי שליטה לגמרי, או שהם כל כך מחוברים לעצמם שמסוגלים לגרום לזה לראות כאילו הם יצאו משליטה. הם דומים מאוד. זה מוזר. שניהם פראיים. אתה לא ממש יודע מה עומד לקרות. שנותיה על הבמה כנגנית גיטרה, קלידים וכלי הקשה, בהחלט לימדו אותה איך לנטוע את רגליה בכאוס של סט צילומים. מכיוון שאני בלהקה, אני עושה כל כך הרבה דברים, ויש לי כל כך הרבה הסחות דעת, שאני צריכה לדעת לסנן הכל, ופשוט להיות מאוד נוכחת בגוף שלי, היא אומרת. ואני חושבת שזה עוזר בצילומי סרט. כשראתה את עצמה בקלוז-אפ על מסך ענק בפעם הראשונה, הודתה, היא הרגישה קצת לא נוח. לטובת החברים העתידיים שאולי יהיו לי, האם הייתי שמחה לראות פחות חדשקונים ואולי קצת יותר וייבים של זוהר, היא שואלת שאלה רטורית? ברור, אבל זה לא יהיה נאמן לסרט. כי אם את חיה במקום עם 40 מעלות בצל, היית נראית יותר גרוע עם איפור, כי הוא היה נמס ואת היית נראית מטורפת. אבל אותם גמים לכאורה, והקבלה העצמית המדבקת שלה, הם תמצית הקסם המרענן של חיים על המסך. אני מרגישה שיש את כל העניין הזה שכולם צריכים להיות מושלמים בכל הסרטים האלה. היא אומרת, ומודה בגילוי לב, שהסיבה היחידה שהאור שלה נראה חסר דופי ומקסים בשיחה שלנו באותו יום, הייתה שהיא השתמשה בפילטר של זום. אבל יש לי חצ'קונים, ואין לי מה לעשות נגד זה. וזה בסדר. האחיות חיים גדלו בעמק סן פרננדו, ובגיל צעיר החלו לנגן והקימו להקה משפחתית. על כל החסכים החברתיים שלהן, פיצו באחוות החיות ובהומור. כולנו רצינו להיות ברברה סטרייסנד במצחיקונת, היא אומרת. זה היה התנך שלנו בילדות. כאילו, אולי אני לא הילדה הכי יפה בכיתה זין, ואף אחד לא רוצה להתעסק איתי, אבל אני יכולה להיות הכי מצחיקה. הן ערכו את הופעתן הראשונה כשלישייה כשאלנה הייתה בת 10, במוסד היהודי המפורסם, קאנטרס דלי בלוס אנג'לס. פריצת הדרך שלהן הייתה ב-2013 עם אלבום הבכורה Days Are Gone, אוסף שירי פופ-רוק מלוטשים וקצביים. מאז שיתפו פעולה כמה פעמים עם טיילור סוויפט, שהצטרפה אליהן לסיבוב הופעות, ואלבומן האחרון והטוב ביותר, Women in Music, PT3 2020, היה מועמד לפרס הגרמי בקטגוריית אלבום השנה. אף על פי שכל האחיות שרות ומנגנות, חיים עדיין מכונה, בלהקה ובמשפחה, חיים התינוקת. דניאלי הזמרת והגיטריסטית ואסתי הבסיסטית, ידועה בפרצופי הבס המוגזמים שהיא עושה על הבמה. חיים נופלת לפעמים בין הכיסאות. אני התינוקת, אז ככה גדלתי עם האחיות שלי. אני פשוט שמחה שאתן רוצות שאסתובב איתכן, היא אומרת בצניעות, זה היה כל החינוך שלי. כל בני משפחת חיים צצים לרגע בליקריץ פיצה. אביהן מרדכי, כדורגלן עבר ישראלי, הוא גנב סצנות מדופלם. אבל אלנה היא הלב הפועם של הסרט, וכוכבה הדורך נראה כמו רגע המצחיקונת שהיא חיכתה לו. זה היה ברור כבר מהיום הראשון לצילומים. היא לא רק נהגה במסעית הובלות ישנה שהלצה אותה ללמוד לנהוג ברכב ידני, היא גם דווקא אלתורים קוראים עם ברדלי קופר המבדר, שמגלם גרסה מטורפת של החבר לשעבר של סטרייסנד, המפיק ג'ון פיטרס. בסוף, אחרי שהשתלטתי על זה, הרגשתי שאין עליי, היא אומרת. חשבתי, לא רק שאני יכולה לנהוג ברכב ידני, אלא במסעית הובלות משנות ה-70 עם כוכב קולנוע ועם החבר הכי טוב שלי. היא אומרת שתשמח להמשיך לשחק ולעבוד עם אנדרסון, אבל היא גם שמחה שיש לה עבודה לחזור אליה. בתום הפרק הזה של ליקריץ פיצה, אני חוזרת לסיבוב הופעות עם הלהקה שלי, ואני חוזרת לעבודה השנייה שלי שאני כל כך אוהבת, היא אומרת. שום דבר לא השתנה. אני עדיין התינוקת. תרגום מרב שמבן. התנסות סקרנית של מוזיקאיות בשלות. בן שלב. שלוש נשים צעירות, שלוש אחיות, צעקות ביחד, היי! זה הקול הראשון שבקע מאלבום הבכורה של חיים, Days Are Gone. כך התחיל השיר הראשון באלבום. ההיי המשולש, המשפחתי, כיכב גם בשיר השני, ב-Days Are Gone, וגם בשיר השלישי. בשירים הבאים הוא עבר לרקע וצץ רק פה ושם, אבל הנוכחות שלו כביטוי ווקלי אנרגטי של יחידות, התלהבות ומטרה משותפת, המשיכה לרחף מעל האלבום, וייתכן שהיא מסבירה חלק מההצלחה המסחרית והאומנותית שהחיות האמריקאיות ממוצא ישראלי, נזכיר שישנן גם החיות חיים ישראליות, שלישיית איווה, תאיר, לירון ותגל חיים, נחלו כבר באלבום הראשון שלהן. הן לא כותבות שירים מהמעלה הראשונה, הן גם לא זמרות מרשימות במיוחד, והן בוודאי לא מוזיקאיות חדשניות. המוזיקה שלהן שואבת חלק גדול מה-DNA שלה, מהפופ הרוקי והרוק הפופי של שנות ה-70-80-90, מפליטווד מק, דרך הצליל המלוטה של היאקט רוק, ועד שריל קרו. אבל בניגוד להרבה מאוד מוזיקאים שההתבססות שלהם על העבר נהפכת להתבססות בעבר, האחיות חיים השכילו להביא את העבר אל ההווה, ולהשתמש בהשפעות שלהן כרוח גבית, מעודדת יצירה. שירי האלבום הראשון שלהן, שהן הפיקו ביחד עם אריאל רקצ'ייד, שמנעד ההפקות שלו נע מאדל עד ומפייר ויקנד, נשמעו כמו פופ עכשווי לחלוטין, ובו בזמן ענו על צורך שהתחדד ככל שהפופ של המאה ה-21 נעשה יותר ויותר דיגיטלי. הצורך בשירי פופ שמבוצעים ומביעים רגש בצורה אורגנית, עם גיטרות, סינתיסייזרים, טופים חיים, קולות רקע. מה שיפה בדרך שהחיות חיים עשו בשנים האחרונות, הוא שהמרכיבים שהפכו את האלבום הראשון שלהן להצלחה, השאירו מקום לצמיחה והתפתחות. ההיי, המשולש של תחילת הדרך, נהפך באלבום האחרון של חיים, Women in Music Part 3, לביטוי ווקלי ורגשי יותר עמוק, ולפעמים כמעט קודר. ואם באלבום הראשון אפשר היה להרגיש את הכוונה הברורה של האחיות להיות כמה שיותר פופיות, באלבום האחרון ניכר שהן מרגישות משוחררות יותר להתפרס מבחינה צלילית וסגנונית. יש באלבום קצת רגעי, קצת R&B, קריצה לקאנטרי, וזה לא נשמע כמו ערבוב של קצת מזה וקצת מזה, אלא כמו התנסות סקרנית ומידתית של מוזיקאיות בשלות. חיים של אחרת. כתבתה של לינזי זואלדז, ניו יורק טיימס. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג,